חי תמיד איתי כוחה.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, שנשלחו בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם בטלפון ב-03-593-93, 03-593-93. קילוף כמה ירקות או ביצים בליל שבת בשביל סעודת הבוקר, האם חייב על כל ירק וירק, על כל ביצה או ביצה, כמובן משום בורר? אם הייתה ידיעה של איסור בין אחד לשני, אז חייבים לכל אחד, אבל אם לא הייתה ידיעה של איסור בין אחד לשני, אז חייבים רק פעם אחת על הכל. זה נקרא ידיעות מחלקות. עוד בלכות בורר, אם ברר סכום בליל שבת אחרי סעודה ראשונה בשביל סעודת הבוקר, ויש לו מזה כעת נחת רוח שהכל מוכן עבור סעודה שנייה, אם עבר בזה על בורר או לא. בורר כדי להתיר צריך שיהיה שימוש. נחת רוח זה לא שימוש. אם הוא נהנה לראות את השולחן ארוך, זאת אומרת, זה משהו שמשמח אותו וזה מייפה את השולחן, שהוא רואה את השולחן ארוך, אז זה גם נקרא בורר לאלתר. בורר לאלתר זה לאו דווקא להשתמש בסכום כדי לאכול איתו, אלא גם אם אני משתמש בסכום כדי לייפות את השולחן, שעכשיו השולחן ארוך, זה גם נקרא גדר של לאלתר, ולכן הרי שהדבר הזה מותר בצירוף כל ההיתרים שמרן הרב עובדיה זצ"ל הביא ביבי העומר בחלק ה', אז בוודאי שאפשר להקל. אבל אם אין לך שום איפוי בזה שהשולחן כעת ארוך ומסודר, זה לא משהו שהוא, שאתה מרגיש אותו בתור שימוש של הסתם, אתה רוצה לסדר כדי לגמור עם זה מה שנקרא, אז בזה צריך למיין, כשממיינים את הסכום, רק סמוך לסעודה, תוך שעה ולא לפני. עומד ברפסת סוכה קומה א', בחצר הבניין יש מניין תפילה ורואה אותם בבירור, והם רואים אותו חצי גוף. האם זה לכתחילה? אם יש עשרה בחצר הבניין בלעדיו, אז זה לכתחילה, גם כי הוא רואה וגם כי הוא שומע. אם אין עשרה בלעדיו, אלא רק הוא ביחד מצטרף לעשרה, אז לכתחילה צריכים להיות ביחד, בשעת הדחק הם מצטרפים. היה תקופות בתקופת הקורונה שזה היה שעת הדחק, שהיה אסור להתכנס עשרה במקום אחד גם על במקומות פתוחים, אז היינו צריכים להפעיל את שעת הדחק של עניין המרפסות ולהגיד שזה מצטרף, כפי אחת המשנה ברורה והרב חידה. אבל היום ברוך השם שגם בתי כנסיות נפתחו, וגם אפשר להתפלל בחצרות הבתים, אז אין פה שעת הדחק לצרף חלק מהאנשים למעלה, חלק מלמטה, אלא צריכים להיות כולם למטה. אם באמת יש בניין מסוים, שאנשים מאוד מפחדים לרדת כי הם נמצאים בסיכון, ולמעשה למטה יש רק פחות מעשרה ורוצים לצרף את אלו של המרפסות לאלו של למטה, וזה המצב בבניין הזה, אז חוזרים לשעת הדחק שמצטרפים לכל דבר של מניין. בתנאי שרואים אלו את אלו. רואים אלו תלו, זה לא תחצי גוף תחתון, אלא תחצי גוף עליון. זה מה שרואים בשולחן ארוך שמראה פניו. סימן נ"ה, סעיף י"ד. רציתי לדעת, לגבי המסכות שצריך לשים בשעת התפילה והלימוד, כידוע מאוד קשה ללמוד עמהם במשך זמן ארוך, ובפרט עם חברותה שצריך לדבר בקור ולשבת במרחק. ואנחנו מקפידים בזה מאוד על פי הוראות גדולי ישראל לשמור על כללי הבריאות. רצינו לשאול, האם אפשר להקל ולהורידם לזמן מועט, לפחות כשלא מדברים עם החברותה? אם באמת יש מרחק נכון בין אחד לשני, ורוצים מדי פעם להוריד בזמן שמעיינים בספר ולא מדברים אחד עם השני וגם לא מדברים איתם אחרים, אז זה בסדר גמור. אבל תוך כדי שמדברים, אם נמצאים קצת קרוב, אז צריך להקפיד תמיד להיות עם המסכה. בעניין שעון מים דיגיטלי בשבת. כשאני מגיע להורים שלי חילונים, בשבת אני משתמש בקבוקים לנטילת ידיים. פה מדובר על אדם שנמצא במקום שקשור כל פתיחה של מים, אז זה גורם להפעלת המונה הדיגיטלי, שלצערנו הרב, המדינה פה כפתה את זה על התושבים, במקומות שהתושבים שם לא שומרי תורה מצוות. במקומות שומרי תורה מצוות, אז הקפידו לשים מונה דיגיטלי עם תקן שבת. מונה דיגיטלי עם תקן שבת, זה אומר שסמוך לשבת הוא נכנס להפעלה מכנית, ואחרי צאת השבת הוא חוזר בחזרה להפעלה דיגיטלית. אבל יש מקומות שהציבור שם לא ביקש את זה, כי לא שומרו תורה מצוות, ושמו להם את המונה מים הדיגיטלי. אז פה שולח הפק שואל, כשהוא מגיע להורים שלו שהם חילונים בשבת, משתמש בבקבוקי מים לנטילת ידיים, כי הוא לא רוצה לפתוח כל פעם את הברז, שכל פעם זה גורם להפעלה של המונה. לגבי הורדת מים בשירותים, הרב הורה בעבר שיש להוריד בשינוי, וכן לדאוג שישאר ברז מים פתוח מערב שבת. שאלתי, מדוע נצטרך להשאיר ברז מים פתוח ולא סגי, לא מספיק שהוריד מים בשינוי? הרי זה פסיקרה שבדרבנן במקום כבוד הבריאות. והאם במקום שההורים החילונים לא יראו בעין טובה את השארת הברז הפתוח, ניתן להקל בזה? אם באמת ההורים רואים את השארת ברז הפתוח בעין לא טובה, ואתה בלאו הכי משתמש במים לנטילה ולשתייה רק בשמילתה, כל הבעיה זה השירותים, אז אפשר להקל בהורדה בשינוי עם המרפק, שההורדה בשינוי במרפק זה דרבנן, ומשום כבוד הבריאות זה מותר, כמובן שגם יש פוטרי דרבנן, כי עצם ההפעלה של המונה לדעת הרבה פוסקים זה דרבנן, והשינוי זה גם עוד דרבנן. אבל אם לא מפריע להורים שמשאירים ברז מים פתוח, אז כך צריך לעשות, מכיוון שלדעת חלק מהפוסקים זה לא נקרא פסיקרי שבכלל, כי זה מתוכנן בכזו צורה בלעדית, ולדעת חלק מהפוסקים זה ממש דאורייתא, אז לכן ראוי להשאיר ברז מים פתוח. אבל אם אין אפשרות וכל הנושא זה שירותים ואתה פותח בשינוי, אז זה גם כן טוב מדין כבוד הבריאות. אם מישהו שכח ולא עשה ברכת לבנה, אם אפשר לעשות ברכת לבנה ביחידות, מכיוון שצריך לומר גם לפעמים שלום עליכם, כל הדין של שלום עליכם, זה דין רק לכתחילה, הוא לא מעכב, ואפשר לעשות ברכת לבנה גם כן ביחידות. אדם שאוכל בסעודה כזית לחם וסבא משאר מאכלים, האם חייב ברכת מזון מהתורה, ומה הדין בספק אם הוא יברך, אם יחזור ויברך? הביאור הלכה בסוף סימן קוף בידה לדן בזה מדברי הפרי מגדים והרדבז, והמסקנה של הדברים שאם הוא אכל את הלחם ביחד עם דברים אחרים, הוא אכל ממש את הלחם עם סלטים, לחם עם בשר, הוא אכל ביחד עם דברים אחרים, אז כזית מהלחם יש פה, יש פה כזית של לחם, ויש פה סביעה מדברים אחרים שהם מתבטלים ללחם, מדוע? מכיוון שהם מתלבטים איתו, אז בוודאי שהסביעה פה היא מדאורייתא. אבל אם הוא אכל לחם לבד, ובשר לבד, לא ביחד, לא התלפט עם הפת ביחד, אז בכזה מצב, הפרי מגדים כותב שהברכת המזון שלו היא לא דאורייתא, כי צריך סביעה מלחם, ופה הוא לא סביעה מהלחם, וגם לא ליפט איתו שום דבר. והביאור הלכה, מפלפל בפרי מגדים הזה ולא מכריע באופן ברור האם כי הפרי מגדים שברכת המזון שלו דרבנן או כמשמעות הרדבז שברכת המזון שלו היא דאורייתא. אבל איך שלא יהיה ברכת המזון חייב, נפקמן האם אדם אכל בכזו צורה ואחר כך הוא מסתפק, האם הוא יחזור לברך או לא יחזור לברך, כי אם זה דרבנן הוא לא חוזר ומר בספק. כמובן בסימן קוף פי דלת בשולחן ארוך, בסעיף ד', שרק אם הוא סבא הוא חוזר ומברך, אם הוא לא סבא לא חוזר ומברך. ואם ברכת המזון היא דרבנן, אז הוא לא חוזר, אם היא דאורייתא הוא כן חוזר. אז הבן איש חי, פרשת חוקת, דן בדבר הזה, והוא כותב שמספק לא יחזור. מרן הרב עובדיה זצ"ל כותב שמספק כן יחזור מדין ספק ספקה. אז לכן, צריך תמיד להשתדל להקפיד, כדי שברכת המזון תהיה דאורייתא, שאם הוא רוצה לסבוע משאר מאכלים, שיוכל לפחות חלק מהם עם הלחם, שאז ברכת המזון ודאי תהיה דאורייתא. רצינו לשאול לגבי ליל שלישי, יש מקום שמוכרים צ'ונט, בעל המקום חרדי ושאלנו אותו מה הכשר, הוא ענה שהבשר א' ב' ג', שאר הדברים גם כן קשרו טובה, אין לו תעודה במקום, האם אפשר לסמוך עליו או לא. אם בעיקרון עד אחד נימן ביסורין, אבל פה יש לו נגיעה, אז פה לפי מה שמבאר ביורי דעה זה תלוי. אם זה אדם שאנחנו מכירים אותו, או שמישהו סיפר לך עליו שהוא ירא שמיים, אתה יכול לסמוך עליו. אבל אם זה בן אדם שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מי זה. אולי כן ירא שמיים, אולי לא ירא שמיים, אתה מנסה לשאול אנשים, לא מכירים אותו, וכזה מצב, אי אפשר לסמוך עליו. אם אני מתחיל 18, מדע שכל הציבור כבר ענה את שלושת הברכות הראשונות, האם זה נחשב כתפילה בציבור? כן, אמנם זה לא דרגה א' של תפילה בציבור, אבל זה דרגה ג' של תפילה בציבור, שכל זמן שיש 10 מתפללים, אפילו אם הם מוחזים בשים שלום ובלוקן יצור, ואתה מתחיל, זה גם לקראת תפילה בציבור, אבל זה לא דרגה לכתחילה, כמבואר בביאור הלכה בתחילת סימן קופתת. היה בקיור סיר חרסינה, ובו שיריים של מאכל חלבי. פתחנו דברת של המים הרותחים על האוכל החלבי שבסיר, האם הסיר טעון הכשר? אם אנחנו נוקטים שהברז זה עירוי מכלי ראשון, אז צריך הכשר. אם אנחנו טוענים שזה עירוי מכלי שני, אז לא צריך הכשר. יש בזה ספק, ומחמת הספק צריך להערות מים רותחים על הסיר הזה. אף על פי שחרסינה תמיד לא מועיל הכשר, אבל פה שבלאו הכי זה ספק, והפשטות שזה נקרא עירוי מכלי שני, אז צריך להערות מים רותחים על הסיר, וככה להוציא אותו מהחזקת חלבי שהוא נתפס. האם מותר בימי שישי ארוכים לאכול ארוחת בוקר במסעדה חלבית באופן שבוודאי יהיה רעב בליל שבת? אם זה כמות יותר ממה שאתה רגיל בכל יום, זה אסור כמובן בסימן רשמנת סעיף ב'. אם זה לא כמות יותר ממה שאתה רגיל, זה מותר. זה לא משנה מה אתה תחליט, אם תהיה רעב או לא תהיה רעב. חזל גדרו גדר שלא אוכלים ביום שישי אפילו בבוקר סעודה גדולה בכמותה יותר ממה שהוא רגיל תמיד. אלא אם כן אתה רוצה לאכול ארוחת בוקר קצת גדולה ולדלג על ארוחת צהריים. אז בעצם הכמות של הבוקר ולצהריים כל יום תתנקז לכמות של הבוקר כעת. זה גם, זה בסדר. אבל לאכול יותר ולגיד, אני אהיה רעב בלילה, אי אפשר לעבור על תקנת חזל, אלא אסור. בחוץ לארץ ישנם מקומות שלא שמו קריאת תורה בשבת, פרשיות והקל פקודי, עד פרשת במדבר. רציתי לדעת האם ראוי להחמיר ומדעת חסוד להשלים את הקריאה של פרשיות אלו, ואם כן, אפשר לקיים את הקריאה בשבת בצהריים, שזמן שיותר נוח לאנשים, ואם צריך שיהיו 10 שומעים את הקריאה, שאפשר לקרוא גם ליחידים, והם קוראים מברכות. ברמת העיקרון, מרחמת הטרחה הגדולה, אפשר בהחלט לסמוך על הפוסקים, שמה שצריך להשלים זה רק את הפרשה האחרונה. מדובר כאן בהרבה פרשיות, ואומנם יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, ולמעשה אפשר לסמוך על הפוסקים, כפי שרואים במשנה ברורה, שמספיק להשלים את הפרשה האחרונה. כך רואים בסימן קוף למדהי, בסעיף קטן וו. אם הציבור מסכים, וזו לא תרחה גדולה ורוצים להשלים את הכל, שישלימו, אבל מאוד חשוב להשלים את זה לפי הסדר, ולפי הסדר שמכתובים בתורה, ולא להגיד קודם כל את הפרשה של השבוע, ואחר כך את הפרשות ההשלמה, כיוון שלא עושים את זה לפי הסדר. ככה רואים גם ברמה שם, וגם במשנה ברורה בסעיף קטן ח', וחייב שיהיה 10, בלי 10 אי אפשר לקרוא בתורה עם ברכות. האם יש איסור או חומרה לשפוך בשבת אקונומיקה או חומר מחטא כזו אחר על כיור המטבח או בדרך ניקיון של כלים כמו שולחן, שיש, מצד מלבן או ממחק, בקווה שהחומר פעמים מבצע פעולה שניקיון מציל יותר מהרגיל? אין בזה שום בעיה, מותר לך תחילה. זה לא נקרא מתקן, זה צורה של ניקוי וזה מותר לך תחילה. רציתי לשאול, בן ספרד שיש לו מניין של ערבית בערב שבת רק בזמן פלאג מנחה של המשנה ברורה, לא בדיוק משנה ברורה, זה של הגרה, שעה ורבע קודם השקיעה, ואין לו מניין אחר. האם עדיף שיתפלל ביחיד בזמן פלאג לדעת השולחן ערוך, שיתפלל במניין עמהם? בני ספרד לא יכולים להתפלל במניין פלאג המוקדם, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, אלא אך ורק שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. כפי שהוא כתב בן ישחי ברב פעלים חלק בית סימן ב' בשם הרברכי יוסף, שכבר פשטה הורה בכל המקומות למנות לפי צאת הכוכבים, וכך גם עוד אור לציון, וכך הורים גם בשולחן ערוך, גם ברש למרגים סיף ד' ברש למדגים סיף א' ועוד, ולכן עדיף לבן ספרד שיש לו רק מניין כזה, לא להתפלל במניין הזה, להתפלל אחר כך ביחידות. בני אשכנז כן נוהגים להקל בזה כדעת הגרא, אבל בני ספרד לא. בדיעבד אם הוא יתפלל, אז הוא לא חוזר. ספק בוחות להקל, אבל לכתחילה, בני ספרד יקפידו מאוד בתקופת הקיץ עכשיו שמתפללים בערבי שבתות בניינים של ערבית מוקדם, רק במניין של שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, ולא שעה ורבע לפני השקיעה. חטיף דגנים עשויים 40% קמחים, תירס, אור, שיבולת שועל, אבל הקמח שיבולת שועל רק 8% מכל הקמח, הוא מצופה החטיף 60% שוקולד. האם יש בזה דין כל שיש בו, שנאמר שטעם דגן לא נרגש, שערו בטל בטעם של הקמח, אורז והתירס, בכזה מצב אי אפשר לברך על זה בורא מן המזונות, כי 8% יחס לכל הדברים האלה לא נרגש טעמו, אבל צריך לדעת מה כן לברך עליו, כי אם אתה הולך לפי הקמח תירס, זה שהכל, אם אתה הולך לפי הקמח אור, זה מזונות, ברכה אחרונה בורא נפשות, אבל מה ברכה ראשונה? אז צריך באמת לראות, האמת שאני רואה שהחטיף פה זה 60% שוקולד, אז זה שהכל, שהכל ונפשות כזה חטיף. אני עבד ביום שישי במקום שמוכר אוכל לשבת, ובעל הבית נותן לי שתי חלות כל שבוע, למעשה אני לא צריך לקחת את החלות, האם מותר למכור את זה בחלות בשבילי? כי אני לא אמצא מישהו שיקנה את זה ממני, מכיוון שכשאני מסיים את העבודה, כבר כולם מתרגלים לשבת, יש להם חלות? לא. אסור לך למכור את זה בחנות בלי ידיעתו של בעל החנות, מכיוון שמי שנכנס לחנות זה על דעת לקנות מבעל החנות, ואתה כביכול, כאין גוזל או את פרנסתו, כאין הנושא של הגמרא בבבא קמא לגבי צידת דגים. מה שונה הוצאת שקה, הגז מוצאת שקה של מקרה שפסק שמר שבת גרדה לתיר להוציא שהמקרה לא פועל, גם שם מדובר באופן שהוא רגיל להוציא את זה באופן תדיר, כפי שכותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך בשולחן שלמה. האם יש לברך על רכב חדש, והאם לברך הוא משובד עבור הלוואה לבנק? אם כולו משובד בהלוואה לא מברכים? אם הוא לא משובד כולו בהלוואה רק חלק, והוא שמח בו, מעיקר הדין, יכול לברך, ואם גם בני משפחתו משתמשים ברכב, זה הטוב המתים, לא נהגו לברך, אלא להשתדל לפתור את זה בדבר אחר. ומי שרוצה לברך, אם זה רק הוא משתמש, הריינו, ואם גם בני משפחתו הטוב המתיב, רשאי, כפי שירחנו בספרנו, רש חב ג' סעיף י' ב'. בעקבות משבר הקורונה, ביקשה מאיתנו המטפלת של ביתנו לשלם על חצי חודש ניסן, בעוד שכבר שילמנו על חצי חודש עדה שלא הייתה בו פעילות. צורת התשלום הייתה תמיד בתחילת החודש, ולכן המטפלת קיבלה כבר את חודש אדר במלואו, חטא שנוצר מצב של מכת מדינה. האם בכזה זמן גם אמורה המטפלת לקבל את כל חצי החודש אדר שלא הייתה בו פעילות, וכן לחופשת פסח, או שהכסף שלם באדר יכול להתקזז עם ניסן? האם עכשיו שכבר פתחה המטפלת את הגן, והילד שלנו עוד לא חוזר לגן, כי אנו חושבים המצב, תוכל המטפלת לגבות מלוא הסכום על חודש סיוון והלאה? אז לגבי המצב הנוכחי, כיוון שהיא מבחינתה פותחת את הגן, צריך לשלם לה. זה שאתם לא רוצים לשלוח, זה עונש שלכם, זה לא עונש שלה. צריך שלם לה, כמובן, בחוש המשפט שהיא נמדה לציף א'. לגבי התקופה שהיא לא הייתה יכולה לקבל את הילד, כי אסור לקבל את הילד, מעיקר הדין פטורים מלשלם לה, כדעת הנתיבות בשביל המידה לציף א', אבל מכיוון שיש בזה מחלוקת גדולה, ולדעת הסמך חייבים ועוד, רצוי לעשות חצי-חצי, או לפחות לשלם שליש. כמובן שאני לא בא לפסוק בדיני ממונות, בלי לשמוע שני צדדים, אני רק אומר את הכיוונים, להסתכל בשביל המידה לציף א', גם ברמה וגם בנתיבות, וגם בסימה של חף א', סעיף א' ברמה ובסמה. זה פחות או יותר מסקנתם של הדברים, שאם עוד לא שילמו, לא צריכים לשלם, אם כבר שילמו, היא לא צריכה להחזיר. כיום שכולם חזרו, ורק אתם לא רוצים, אתם כן צריכים לשלם. ראוי תמיד להגיע למצב של פשרה, חצי-חצי, או לפחות שליש ושני שליש. עד כאן, שאלות באמצעות הפקסים, באמצעות האתר להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחר מאזינים 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. חדשות. חדש ובלעדי לטורנדו. סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
שמוע, שמעתי שמוע שמאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת הפקות יקבלו את הדיסק אונקי הכפול 64 ג'יגה מלא בכל ההופעות, מי היה מאמין? הצגות ותוכניות לכל המשפחה. אז איך אבא שלי היה אומר? אורו ישן עם מי שנעשכם ואביאו שמחה לביסכם, צלצלו 1-700-55-9898 1-700-55-9898. המבצע יעצר באדם המאה בדיוק.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
שלום, קוראים לי דוד מבית שמש ואני בן 11. יש לי אבא אחד שמחכה לי בבית ואבא שני שאוהב אותי כאן בקמפוס של גלור. יש מצב שזה בכלל בית מלון, מכבסה רחנית, אוכל עשיר וטרי, חדרי פנימיה חדשים, ביגוד, הנהלה, קפיטריה, הסעות והמון צוות רואים. תודה הרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן, אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777. היימיש דרייבר, במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ. אמינות, שירות ודיוק. ברכב נוח ומפנק במיוחד. בנוסף, בהיימיש דרייבר, שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר, היימיש דרייבר, 052-71-25399. היימיש דרייבר, 052-71-25399.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, קודם כל תודה רבה על התוכנית, מאוד מצוין, תודה רבה.
תודה.
רציתי לשאול לגבי הלכות ברכות, לגבי הלכה שאדם נגיד הוא ברך לתפוח, מורה פרי עץ, ואז הביאו לו עוד משהו שהוא חביב יותר, מאותה ברכה. אז ידוע שהוא לא פתר את החביב, את החשוב, נכון הרב?
אמת, כך כותב הרשב"א, מביא אותה בית יוסף גם בסימן רשב"א וגם בסימן רשוד א', וכך פוסק הרמ"א ברשוד א' סעיפי, וכך okay. פוסקים כמעט כל הפוסקים, שאינו חביב לא פותר את החביב, אלא אם כן הוא כיוון עליו במפורש.
או שהוא אורח, נכון הרב?
או שהוא אורח, כפי שהוא כתב הבירור הלכה שם במקום ברשוד א' סעיפי, שדעתו על כל מה שביא לו בעל הבית, אז זה כאילו הוא כיוון, כן.
הבנתי. עכשיו, רציתי לשאול לגבי בחור ישיבה, האם הוא נקרא אורח לגבי העניין הזה.
בחור ישיבה, אתה מתכוון בישיבה כמובן, כן?
בישיבה, כי בבית הוא, כן, כן, בישיבה.
אז אם הוא נמצא בישיבה באופן שיש רגילות כל הזמן להוציא עוד ועוד דברים, אז הוא נחשב אורח. אבל אם הישיבה לא כך רגילה, אם הוציאה את כל האוכל מראש, זה מה שיש. זה לא שפתאום מוציאים דברים אחרים, אז אין לו דין אורח. אורח זה רק... כפי שבא בקוף האינטנסיפי, שהוא בא לבעל הבית, הוא מגיש לו קצת, אחר כך עוד קצת, עוד קצת, אז דעתו לכל מה שבעל הבית יביא לו. אז אם זה המצב בישיבה, מוציאים, ואחרי כמה דקות מוציאים עוד משהו, וכמה דקות מוציאים עוד משהו, זה נקרא אורח. אבל אם המצב בישיבה שמוציאים מראש את הכל, ולא כל פעם משהו אחר, זה לא נקרא אורח.
הבנתי, אבל זה בעיקרון זה ארוחת בוקר צהריים ערב, זה לא שמוצאים, כאילו זה קבוע, כל יום.
כן, אבל אתה מדבר עכשיו שבארוחה עצמה הוציאו תפוחים, ואחר כך הוציאו ענבים. נכון?
אוקיי, כן, נגיד.
יופי, אז זה השאלה, האם זה חד פעמי שכך קרה, או הרבה פעמים זה קורה שמוצאים תפוחים ואחר כך ענבים. אם זה הרגילות שלא מוציאים את הכל בראש, אז זה נקרא אורח, דעתו על בעל הבית. אבל אם זה לא הרגילות, זה לא המצב, אלא כשרוצים להוציא, מוציאים את הכל, ובמקרה עכשיו הוציאו עוד משהו, אז בכזה מצב זה לא נקרא אורח, וצריך לברך.
הבנתי, והרב, אי אפשר לדמות את זה למקרה שאדם הגיע לבית של חבר שלו, אבל לא בשביל לאכול, בשביל לקחת ספר, כמו שהרב כתב בספר שלו.
לא, כי פה באים לאכול, בישיבה, בחדר אוכל, באים לאכול, לא באים לקחת ספר. אתה בא ללמוד בבית מדרש. אם בבית מדרש יביאו לך אוכל ואחר כך עוד פעם אוכל, אתה צודק. אין פה דין של אורח. אבל באת לישיבה בבית מדרש ללמוד ובחדר אוכל לאכול כדי שרקוח ללמוד. אז בחדר אוכל זה כמו אורח אצל בעל הבית, בתנאים שהזכרנו.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה. הרב, רצינו בבקשה לשאול בספר הלכות ברכות, הרב כותב שלגבי ברכה אחרונה על המחיה על מזונות, צריך שלושה תנאים. אחד מהם, שהכזית תהיה שישית בתערובת, לאכול כזית דגן בפועל, ושאוכל כזית בגדי אכילת פרס. עכשיו רצינו להבין, אם הוא אוכל כזית דגן בפועל, למה צריך שהכזית תהיה שישית? גם אם היא תהיה שמינית זה טוב.
מכיוון שאם זה לא כזית דגן בגדי אכילת פרס, אלא פחות מכזית דגן בגדי אכילת פרס, נגיד שזה פחות משמינית, אז אין לזה חשיבות של כזית דגן.
זה כמו שהמתי יהודה והמרמה מורדכי שמה הביאו?
כן.
אבל הם דיברו על תערובת, הם לא דיברו על כזית דגן.
כדי שיהיה חשיבות. לכזית דגן צריך שיהיה שישית בכלל התערובת, או שמינית. אבל אם הוא לא שישית ולא שמינית, שישית זה 17%, שמינית 12%, או 10% בכלל התערובת, הוא פחות משישית או פחות משמינית, גם אם בפועל אכלת כזית דגן, אתה תביא בורא נפש הדולה למחיה, כי אין פה חשיבות של כזית.
זה יוצא שיטה מחמירה, גם כזית דגן וגם שתהיה שישית.
זה מה שמבואר בסימן רשכי צפתת, באחרונים. כל הנידון שמה, אם יש כזית דגן בגידי אכילת פרס שישית או שמינית, האם צריך לאכול את כל הכזית דגן? זה הנידון. אבל זה שצריך שיהיה כזית דגן בגידי אכילת פרס, דיינו שהכזית תהיה שישית או שמינית בכלל התערובת, זה דבר שמפורש בשולחן ערוך. וגם במשתבורה שם בסיף קטן ממג.
כן, טוב, הרב מחילה, רק עוד שאלה קטנה לפתיח, למה באמת אנחנו צריכים לאכול בפת הבא בכסנין 4216, שזה 4 ביצים, נכון?
כן.
הרי מרן פסק בכמה מקומות שהשיעור הוא 3 ביצים. עכשיו, אנחנו נעשה ספק ספקה. ספק המזונות שלנו היום המוצי או מזונות. ואם תרצה להגיד מזונות, אולי השיעור 3 ביצים. וספק ספקה ודעת מרן. בשלוש ביצים, אז צריך לברך, כי יש לנו דעת מרן הרי.
אבל כיוון שמרן השולחן אור, אני אגיד לך בקצרה, נהיה לך בקצרה, כי בדרך כלל אנחנו עונים רק שאלה אחת, ואתה ככה הגנפת עם השאלה השנייה. בעיקרון, השולחן אור לא הכריע אף פעם שיעור של שלוש ביצים. הוא צידד כמו השיעור הזה, הוא לא הכריע למפורש כמו השיעור הזה. אז לכן זה לא מספיק לבר בספק ספקה, בפרט שיש שאומרים שגם ספק ספקה של צד דאורייתא לא מברכים.
Yeah.
אבל בהחלט שהחשבון של חשבון נכון, יש מה להעריך בזה ועוד חזן למועד.
מאה אחוז, תודה רבה ולילה טוב, מחילה,
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לדבר הרב.
שלום וברכה.
דבר ראשון, אני הקטן רציתי לברך את הרב באורך ימים ושנת חיים, תודה רבה לזיכוי הרבים שלכם ועל הספרים שלכם.
תודה.
כן, בן וכן לפרוץ, אמן, ממש תודה רבה.
תודה.
השבוע ברוך השם זכינו לסיים בכל לסימן קופי נה דיני הטוב והמטיב. והסתפקנו בשאלה מאוד משמעותית שכמעט קשורה לכל הסימן, לגבי סעיף א' וסעיף ג', שאם יש שתי ענות לפניי, גם לדעת מרן, שאפשר לברך הטוב המטיב, ואז בסעיף ג' אומר יין טוב ויין רע, שלברך על הטוב תחילה ולא על הרע. אז יש את היישובים, סתירה, יש סתירה, אין סתירה, לא משנה. אני רציתי לברר מה הדין באמת למעשה, מה הגדר של יין יותר טוב, האם זה הולך על משובח, כלומר איכות של יין או אפילו טעם, כי לא מצאינו בראשונים בבית יוסף שאומרים את הלשון של טעם. אדם שלא מבין ביין, בשבילו יין מתוק, או יין של 15 שקל או 20 שקל, בשבילו זה יותר טוב. מיין של 200 שקל שאחר מבין בזה. רציתי לתת קצת פרטים שלא מצאנו ראשונים שיסבירו לי כדי בא את מה ששאלתי כרגע.
ראשית, כפי שלמדתם בסימן קופה עיני, כדי לברך הטוב המטיב לכל השיטות או לכל הדעות צריך שיהיה המון המון תנאים ופרטים. ובדרך כלל, פי רוב, מאוד קשה לעמוד בכל התנאים, ולכן אני בדרך כלל ממליץ לא לברך ברכת הטוב המטיב על יין, אלא לכוון בברכת המזון לפתור את זה. בפרט שיש תנאי שהכף החיים שם כותב אותו, שהשווח של היין השני צריך שיהיה מחמת עצמו ולא מחמת דברים אחרים. וכידוע שיש המון הרבה יונות היום שמיישנים אותם בכל מיני חוויות עם טעמים מסוימים של כל מיני דברים כאלה ואחרים שמרוב שהם מועטים אפילו לא כותבים את זה ברכיבים, ויוצא באמת שהשווח של היין זה לא מחמת עצמו, אלא זה מחמת הטעמים שיש בחבית שנכנסים לתוך היין. לכן באופן כללי אני לא ממליץ לברך, אגם שמי שלמד את הסימן טוב ועונה על לפחות 4-5 פרטים, יש לו מה שיסמוך, אני לא ממליץ. לגופו של עניין, מה שנקרא יין טוב, זה בטעם, שהטעם של היין השני הוא יותר טעים מהטעם של היין הראשון, וזה משתנה בהחלט בין אדם לאדם. מי שלא מבין בכלל ביין, אז הוא לא מבין, אז הוא לא יודע מה זה טוב, מה זה לא טוב, אבל מי שמבין קצת ביין, אז הוא מרגיש שהטעם של היין השני הוא קצת יותר טוב מהיין הראשון, וזה הפרט של שני יותר טוב מראשון. אבל
אז לפי מה שהרב אמר, אם הבנתי טוב, אני יכול לברר ברוך הגפן על יין אדום יבש, ואחרי זה אני אביא יין מתוק, או לחלופין מיץ ענבים?
לא, מיץ ענבים לא. מיץ ענבים זה לא יין לגבי זה. מיץ ענבים זה לא יין לגבי זה, לא מברכים עליו אדום מטיב, לא אם הוא הסוג הראשון, לא אם הוא הסוג השני.
אז כלומר, אם הוא מהסוג הראשון ברכתי, עשיתי קידוש על ענבים, ואחרי זה בא לי יין אדום,
לא, אי אפשר לברך. לא, זה אחד התנאים שצריך ששניהם יהיו ינות. נכון שיש בזה מחלוקת הפוסקים, ויש אומרים שאם הראשון מצנבים השני יין אפשר לברך, אבל יש פוסקים שסוברים לא ככה, ודברים מסתברים וספק פחות להקל.
הבנתי, אז למעשה הולכים בתרתם, וברגע שלמדתי את הסימן ואני יודע את התנאים, אז אני אוכל לברך הטוב המתין בשביל הטעם, אני צודק?
אמת, אבל אני עדיין מדגיש שזה דווקא ביין ביתי, יין של חנות, יש בעיות איתו, שלפעמים הטעם זה לא מחמת עצמו, אלא מחמת דברים אחרים, כמו שכפכם כותב, ואי אפשר לברך.
הבנתי. תודה רבה לכבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לשאול אם יש הבדל בין בורר של אור הדג לבורר של אור האוף.
האם יש הבדל בין בורר של אור הדג לבורר של אור האוף? אור העוף וגם אור הדג נאכלים לרוב בני אדם. מכיוון שנאכלים לרוב בני אדם, אז מותר את שניהם להוציא, אפילו אם אין בדעתו לאכול את זה לאלתר, כמבואר בסימן שי"ט סעיף י', שכל דבר שהוא נאכל לרוב בני אדם, מותר להוציא אותו בשבת, אפילו לא לאלתר. באור הדג, אולי יש הבדל בין אם הוא מבושל או צלוי. שאם הוא צלוי, אז רוב בני אדם כן אוכלים את האור, ואם הוא מבושל, יכול להיות שרוב בני אדם לא אוכלים את האור. על כל פנים, אם הוא יוציא את האור לאלתר, על דעת לאכול לאלתר, זה ודאי מותר. כל הנידון שלנו, אם הוא רוצה להוציא את האור של הדג או של העוף, לא על דעת לאכול לאלתר. אם הוא יוציא על דעת לאכול לאלתר, פשוט שמותר. זה כמו קליפה שמבואר בסוף סימן של כ"א שמותר לאלתר. כי זה צורת האכילה, אבל כל הנידון שלנו, אם הוא לא רוצה להוציא לאלתר, אז אם זה דבר שרוב בני אדם אוכלים, מותר, אם זה דבר שרוב בני אדם לא אוכלים, זה אסור. כאמור, גם עוף וגם דג, אם זה צלוי, רוב בני אדם כן אוכלים את האור. אם זה מבושל, ייתכן שבדג, אולי גם באוף, רוב בני אדם לא אוכלים, ולכן צריך לעשות דווקא לאלתר. אם הוא הסטניס, שהוא לא מסוגל בשום פני ואופן לאכול את האור של האוף או את האור של הדג, אז בכל מצב יהיה מותר לו רק על דעת לאכול לאלתר, אפילו שרוב בני אדם אוכלים, כי הוא הסטניס, כפי שכותב הביאור הלכה שם בסימן שינוי ציפיות. מסקנת ההלכה, אור של אוף ואור של דג, אם הוא מוציא על דעת לאכול לאלתר, תוך רבע שעה, חצי שעה, לכל השיטות מותר. אם זה לא על דעת לאכול לאלתר, אם הוא הסטניס שהוא לא מסוגל אסור, אם הוא לא הסטניס, אם זה צלוי מותר, אם זה מבושל, יש לכתחילה להחמיר ולא לעשות, כן? אם זה לא לאלתר.
תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ערב טוב. רציתי בבקשה לדעת הרב מה ידמרן בשבת, בדין הפתיעה לאחר בישול. זאת אומרת, בבישול אחרי הפתיעה הוא הביא דעת הירים, בסימן שנבחי סעיפי, הוא כותב יש מתירים בסוף, ועל אחת יש שמון בטרה, השאלה היא אם הוא לא עושים יש שמון בטרה, גם להפך, זאת אומרת, הפתיעה אחרי בישול.
אין הבדל בין בישול אחר הפתיעה להפתיעה אחר בישול, בשני המקרים נחלקו הירים והערבייה, ובשני המקרים בני אשכנז ודאי שמחמירים, וגם בני ספרד לכתחילה יש להחמיר. לדעת הקף אחים ואור לציון, אז צריך להחמיר ורק בצורך גדול להקל, ולדעת מרן הרב עובדיה זה צהל נכון להחמיר לכתחילה, אבל לא צריך להגיע לצורך גדול כדי להקל. אבל אין הבדל בין שני הדברים. אגם שבשולחן ארוך בסעיף תתוו לכאורה רואים לא כך, אבל כבר מאיר את זה הביאור הלכה במקום, וכותב בשם המגן אברהם, שאין הבדל בין בישול אחר הפתיעה להפתיעה אחר בישול, ואלו הם פני הדברים.
אז גם בזה הוא יתיר?
גם בזה יש את המחלוקת. אי אפשר לומר שהשולחן ערוך מתיר, כי זה יש ויש. יש ויש, הלכה כי יש בטרה, לדעת הקף אחים ואור לציון, לכתחילה כן צריך להחמיר כאש כמה, רק בצורך גדול להקל. לדעת מרן הרב עובדיה, לא צריך להחמיר כאש כמה, אלא רק להקל, וגם פה מרן הרב עובדיה כותב, שלכתחילה נכון להחמיר, ולא להראות מים רותחים ישירות על הקפה שחור, אלא רק בכלי שני.
כן, אבל אם יש שומרים בטרה, זה בלשון רבים, יש עוצר בכמה זה יחיד, אז לכולם מרחים לפי הבטרה.
גם בזה נחלקו הפוסקים אם צריך לחוש לאש כמה או לא. תראה את הקף החיים במקום, וגם תור לציון, וגם מרן הרב עובדיה כותב שלכתחילה נכון להחמיר. אתה צודק שזה יותר חזק מכל יש ויש, אבל אף על פי כן, גם בזה יש את הכללים שדיברנו.
תודה רבה,
הרבה טוב. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
שמוע, שמעתי שמוע שמאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת הפקות יקבלו את הדיסק און קי הכפול 64 ג'יגה מלא בכל ההופעות, מי היה מאמין? הצגות ותוכניות לכל המשפחה. אז איך אבא שלי היה אומר? אורו ישייני משנשכם ואביו שמחה לביסכם, צלצלו 1-700-55-9898 1-700-55-9898. המבצע יעצר באדם המאה בדיוק.
צפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. חדש ובלעדי לטורנדו, סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבת מגדלור, 072-213-2777.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
כן, שלום רב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, יש לי בן בגיל שנתיים, ואנחנו לא שלחנו אותו אצל הגננת. עכשיו הגננת התחילה לפני שבועים וחצי, שוב לקבל את כולם. אנחנו לא שלחנו בגלל המצב, וגם בגלל שאשתי לא עובדת. רציתי לדעת מה עושים במקרה כזה לגבי התשלום.
כל זמן שלא שלחתם, כי אף אחד לא שלח, וגם הגננת לא קיבלה, זה נקרא מכת מדינה, שנחלקו בזה הפסקים, האם חייבים לשלם או לא חייבים לשלם, דעת הנתיבות המשפט שלא חייבים לשלם, דעת הסמה שלפחות חצי כן חייבים, ובדעת הרמה העולמית שצריך לשלם את הכל, מקור הדברים בשין המידה לציף א' בנתיבות, ברמה ובסמה בשין חפה לציף א'. אז לכן, אם עוד לא שילמת, מעיקר הדין אתה פטור, או מוצאים בחבורה לבריה. אם כבר שילמת מראש, אז מעיקר הדין היא לא צריכה לשלם, כי מוצאים בחבורה לבריה. אני מציע, כמו הרבה פסקים אחרים ששמעתי, לעשות פשרה. זאת אומרת, גם אם עוד לא שילמת, אז לשלם חצי או לפחות שליש, גם אם כבר שילמת, שהיא תחזיר לך לפחות שליש או חצי. אבל זה רק הצעה של פשרה, מעיקר הדין כפי שאמרתי, שאתם פטורים אם עוד לא שילמתם. ברגע שהיא כבר פתחה את הגן, ואתם לא רוצים להחזיר מכל סיבה שלא תהיה, אתם חייבים. חייבים לשלם, כי היא פתחה, מבחינתה לא ייבצר.
אפילו שהרבנים לבינתיים לא אמרו לשלוח בצורה ברורה בגיל הזה?
למה לא? כולם שולחים.
לא יודע, הרבכם כן, כי אמר רק מגיל אותי, עוד ככה שמעתי, אבל לא יודע. האם הרב אמר ככה?
למעשה אפשר לשלוח וכולם שולחים. אני לא יודע מה שאתה אומר, לא מכיר את השמה הזאת.
בסדר גמור, תודה רבה לך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
נכון, נכון, אני התעצמנתי על
האור. מאזין?
כן, שלום וברכה.
שלום.
רבי אליהו. אליהו כהן.
שלום.
כן, שלום וברכה. יש לנו בקשר לשאלה, אדם שמברך על הגפן, הוא לא מברך שהכל, על המים, השאלה או להשתייה. השאלה אם על הגלידה אותו דבר, או משהו שמברך שהכל, על הגלידה נגיד. וגם מים לגבי בורא נפשות, הרי גפן פותר את שהכל את המים, השאלה אם גם את הגלידה, או את הבמבה, דוגמה, האם פותר שאני מברך עוד הפעם או לא.
גפן פותר, גפן פותר משקאות ולא מאכלים. לכן
לא, השאלה גלידה זה מאכל? יש ששמעתי שאולי זה לא מאכל.
אני עונה לך. אתה תוך כדי גם אמרת במבה, אז פשוט שגפן לא פותר במבה, ופשוט שגפן לא פותר שוקולד.
לגבי הנפשות אני התכוונתי.
מכיוון שזה מאכל ולא משקה. גפן פותר משקים. גלידה או ארטיק, יש בזה ספק האם זה נקרא משקה או נקרא מאכל. ולכן, מחמת הספק, לבני ספרד אני מדגיש, לא מברכים על הגלידה, אם הוא בירך על היין לפני כן, בתנאי שהיה בדעתו לאכול גלידה. אם לא היה בדעתו לאכול גלידה, והיא גם לא נמצאת על השולחן, והוא גם לא רגיל בכך, אז פשוט הוא צריך לברך, כפי שמעריך המשנה ברורה בסימן קופאין ד', סעיף קטן ג'. כל הנושא שלנו שהוא רגיל לאכול את הגלידה, או שהייתה על השולחן, או שהייתה דעתו לכך. לבני אשכנז נוקטים שגלידה זה גדר של מאכל גמור, ולכן מברכים על הגלידה, והיין לא פותר את הגלידה. אבל לבני ספרד, כאמור, יש ספק, ולא פותר. אם רוצים להסתלק מן הספק, אז או לברך על הגפן, ואחר כך לברך על הגלידה שהכל, או לכוון כשמברכים על הגפן, שלא לפתור את הגלידה. ואז יכול לברך על הגלידה, בלי ספק.
טוב. תודה רבה לכם.
ברוך
תהיה. תצליחו.
שלום למאזין הבא.
כן.
שלום וברכה.
שלום הרב. רציתי לשאול לגבי יין של צימוקים. שמעתי שהרב יעקב יוסף אומר שלוקחים את בחוץ לארץ, לוקחים את כל הענבים, מוצאים, מייבשים אותם עד שכדי כך מוצאים ממנו את הלחלוכית של של הענבים, ואז הצימוקים נהיה כמו אבן, ממש זה שנובעים, ומביאים אותם לארץ, שמים אותם בתוך מי סוכר, שמים עליהם עוד איזה חומר, מזלפים עוד איזה חומר, ואז זה נהיה, זה מה שאנחנו רואים את הלחלוכית שאנחנו רואים בצימוקים היום, זה מהמי סוכר. זה לא ממש מהמים. השאלה, מה הרב אומר לגבי, עכשיו שאני רוצה לעשות מצימוקים. האם זה שהכל?
אתה רוצה לעשות יין מצימוקים, אתה מתכוון, כן?
כן, כן.
הנתון הזה, אני לא מכיר אותו, לא ידוע לי. בטח בצימוקים מהארץ זה לא המצב, זה לא המציאות. החלק של חוץ לארץ, מה שאתה אומר, אני לא מכיר את הפרט הזה, אף על פי שזה באמת נשמע לי מאוד מחודש. אני יודע על פירות יבשים שככה עושים, אבל לא על צימוקים, אז אני לא יכול לענות לך בצורה ברורה, אבל על צימוקים של הארץ, זה ודאי לא ככה, ואם אתה רוצה לעשות יין מצימוקים של הארץ, אתה יכול לראות על החבילה, אם זה תוצרת חוץ או תוצרת הארץ, אתה צריך לערבב מים עם צימוקים במידה שווה. ליטר מים עם קילו צימוקים, ובכזה מצב אתה קוטש את הצימוקים לפני שאתה מערבב אותם עם המים, ואחרי שזה שוהה שלושה ימים עם המים, זה נקרא גדר של יין. אם אתה מבשל את הצימוקים עם המים, אתה לא צריך להמתין שלושה ימים לתסיסה, אלא מיד ברכתו בורא פרי הגפן. וגם אם אתה סוחט אותם טוב טוב, גם לא צריך להמתין שלושה ימים.
הרב, זה עוד משהו לעניין תואר וצורה. מה המקור שן ושהשתנה התואר של כמו במבה שהרב כתב? מה המקור לזה?
הבאנו בספרנו, בסימן רשבית, סעיף למדלת, שכל דבר שהשתנה שמו, זה לגבי השוקולד ואחר כך לגבי הבמבה גם כן, כן?
כן.
שכל דבר שהשתנה שמו לחלוטין, לא רק בטעם אלא גם בשם וגם בצורה, לא רק בצורה אלא גם בשם ובטעם, אז בכזה מצב אין לו דין של אין לו דין של פירות שהתרסקו, ולכל השיטות מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. המקור של הדברים, המקור של הדברים זה ברבן יונה בגמרא בברכות בדף למד זין, והבית יוסף בסימן רשחי סעיף ח' תפנה למקור הזה, גם בריטב"א בהלכות ברכות פרק ב' הלכת את זין. תסתכל בספרנו הלכות ברכות רש ב' הערה פי א', סימן רש ב' הערה פי א', שהבאנו את כל המקורות, ויש עוד טעם, כי זה לא ניכר מאיפה שזה בא, זה הביאור הלכה ברש ב' סעיף ט"ו. לכן גם על שוקולד וגם על במבה, מברכים שהכל נהיה בדברו, א', כי לא ידוע מאיפה זה בא, זה לא ניכר בעין או בטעם מאיפה זה בא, וב', שלא רק לא ניכר בצורתו, אלא גם הטעם שלו וגם השם שלו השתנה לחלוטין, ולכן זה שהכל נהיה בדברו לכל השיטות.
שר כוח הרב.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
מה אומרים בבני ברק? כאן הגיעה תוכנותינו לסיימה, תודה וברכה לכם, מאזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק, נזכיחם שבתור הלכה למעשה, פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, עם פינות מיוחדות, ריבית, ממונות, וגם הלכות לשון הרע ורכילות, ויתר ההלכות כמובן. היו שלום, שבת שלום.
חי תמיד איתי כל